חלק מהסדרה, זה כזה צ'ופר כזה, בסדר? זה לא שיעור עיון בתנ"ך, אבל זה משהו נחמד, אז למה לא שתרוויחו? בסדר? אנחנו רוצים לחפש את גן עדן. איפה נמצא גן עדן? אז כמה אתה חושב מה לחפש? גן עדן זה פה, אבל בכל זאת רוצים לדעת איפה נמצא גן עדן. אז קודם כל שאלה, האם יש בכלל גן עדן? נכון? תשובה, לא יודע. לא יודע אם יש גן עדן, אבל אפשר להראות שאנחנו נדבר על זה אם יש או אין, אנחנו נדבר על זה כשאני אמר את הפרקים עצמם. אבל גם אם יש וגם אם אין, בתורה זה מסופר כמקום מאוד מוחשי, מאוד פיזי. יש תיאור מאוד מדויק לגן עדן בתורה. כלומר, זה לא שאומרים, יש איזה גן איפשהו מעבר להרי החושך, אי שם, במקום רחוק רחוק. יש תיאור גיאוגרפי מאוד מדויק, מיקום מאוד מדויק של גן עדן. כלומר, התורה כן נותנת לזה מיקום קונקרטי. אז גם אם זה משל, אבל אני רוצה לדעת איפה המשל הזה קיים. בסדר, אם זה משל, לא נדבר פעם אחרת, אבל אני רוצה רק לחפש את השאלה, האם יש... מה עשיתי? נגעתי. בסדר? האם יש גן עדן בעולם? אז קודם כל נוכיח שיש מקום כזה. איך אני יכול להוכיח? כי הפסוקים אומרים, איך אני יכול לעשות? טוב, אני אומר ככה. בסדר?
כן, כן.
והייתה השם אלוהים גן בעדן מקדם, והייתה שם את האדם שיצר. הפסוקים שחשובים לי, אני קצת אדבר מהר כי אני רוצה להספיק את הכל, שנספיק לגן לגן עדן. זה בעיקר התיאור הזה. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. בסדר? יש מקום שמנו יוצא נהר, שהוא נפרד לארבעה ראשים. מי הראשים שהוא נפרד אליהם? שם האחד פישון, הוא עשו את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב, הוא זהב הארץ היתור, שם הבדולח ואבן השואה. שם הנער השני גיחון, הוא עשו את כל ארץ כוש, שם הנער השלישי חידקל, הוא הולך קדמת אשור, והנער הרביעי הוא פרט. אז יש נהר שמתחלק לארבעה נערות. הייתי יכול להגיד, אוקיי, גם זה חלק מהתיאור הדמיוני, אבל מתוך ארבעת הנערות האלה לפחות שניים מאוד מאוד מוכרים, מאוד ידועים, מאוד בולטים בעולם. הפרט והחידקל, שני נערות מאוד גדולים, מוזכרים בתנ"ך עשרות פעמים. גיחון פישון עוד שנייה נראה, אבל עצם שאתה מייחס מקום שממנו איכשהו מתחיל חידקל לפרט, אז זה מקום קונקרטי, מקום מוחשי, שקיים במציאות, שקיים בשטח, לא משהו דמיוני. אז א', יש כזה מקום, ב', הוא כבר מתחיל לתת לנו כיוון איפה המקום הזה נמצא. מי שחשב שגן עדן נמצאת באמריקה,
לא.
כנראה שלא, כי הפרט החידקל הם לא באמריקה. איפה הגיחון והפישון אני לא יודע, אבל הפרט החידקל זה באזור שלנו, נכון? אז צריך להיות איפשהו במזרח התיכון, איפשהו, או הרחוק או הקרוב. הנה האזור שלנו, לא כך רואים טוב פה, אבל הפרט החידקל הם שני הערות הכי גדולים באזור. הנה הפרט, מה שרואים אותו, למרות שצילום לוויין, אז רואים את זה טוב. נער הפרט מתחיל יש שם בטורקיה, מגיע עד לסוריה, זורם דרומה, ואז הוא מקבל עיכול מהמזרחה עד המפרץ הפרסי, והחידקל ממש מקביל לו. מתחיל פה, רואים פה שאריות של החידקל, רואים קצת כחול?
כן.
אז זה החידקל, שני נערות שזורמים מקביל. יש נערות כאלה, שפרט וחידקל. זאת אומרת, יש מקום פיזי שנקרא גן עדן, והוא נמצא איפשהו פה, על המפה. בסדר? האם נוכל לאתר אותו בצורה יותר מדויקת? האם נוכל להגיד בדיוק איפה נמצא גן עדן?
יודעים איפה
שתי הנערות האחרות? זה לבן. אוקיי, אני רוצה להגיע בסוף למסקנה, אם נמצא לי כמדויק איפה נמצא גן עדן. בסדר? שנוכל להגיע לשם ממש, לדרוך במקומות שדרך האדם הראשון לפני שגורש משם.
אם שתיים מתנקסים למפרץ הפרסי, אז אולי זה שם, לא?
אז למפרץ הפרסי. אוקיי, יכול להיות. כמובן שהמבחן הוא רגע, אני אראה לכם.
מדובר בגן עדן של אדם, ולא בגן עדן המוחני של...
גן עדן של אדם הראשון שהוא היה שם.
ולא של אחרי המוות?
אני לא יודע שאחרי המוות, אני אשאיר תנ"ך עכשיו. בפרק מה שמוזכר בפרק ב' וג'. הנה הפעה יותר ברורה קצת, בסדר? לא יותר ברורה בקן במי... פה רואים את שני הנערות הגדולים, הנער פרט והחידקל, בסדר? אז אני יודע שזה איפשהו פה. אפשר כבר מידע ראשוני, אני רוצה ממש להגיע לנוצדיק מדויק. טוב, כמובן, האחידה, איפה נמצא גן עדן, לאורך הפרץ האחידקל באיזשהו אזור, תלויה כמובן בשני הנאות האחרים. אני מדבר קצת מהר בסדר, כי אני רוצה להספיק את הכל. אם אני לא ברור, תעצרו אותי. כמובן, תלויה בשני הנאות האחרים. פ, פרט יש לנו, חידקל יש לנו, מי זה הפישון והגיחון? מופיעים רק כאן בתנך. פישון, גיחון, יש שמות, לא שמענו אותם אף פעם, וגם לא נשמע בהמשך. איזה עוד שני נערות גדולים יש? יש בעיה. מה הבעיה? שכל האזור הגדול הזה, של המסר הפורה, המזרח התיכון, מסופוטמיה, המצרים, יש רק שלושה נערות. יש פרט, חידקל, ואם תרצו את הנילוס. אבל זהו, שלושה נערות. אין עוד נערות. אז איפה יש פה ארבעה נערות? אז זה החידה כפולה. מה זה פישון וגיחון? ואיפה הם נמצאים? איפה הם בשטח? הם אומרים להיות איפשהו פה, באזור, תמצא אותם. בסדר? נחלקו המפרשים, מי זה הפישון ומי זה הגיחון.
מעיין הגיחון של ירושלים לא קשור.
מעיין הגיחון ממש לא קשור. כן, הגיחון הוא נקרא על שם שמיים גחים, מופיעים מתוך האדמה. אבל זה לא נהר גיחון. כן, ממש לא מתקרב לנהר. אוקיי, פישון, אז הכי קל לזהות אותו עם הנהר השלישי שיש לנו. רב סעדיה גאון הרשום כשהוא מתאר, שם האחד, היאור. הפישון זה היאור. איך יודע רב סעדיה גאון שהפישון זה היאור? עושה אחד עוד אחד. יש שלושה נערות באזור. פרט חידקל יאור. יש שלושה נערות בגן עדן. אז כנראה שהפישון זה היאור. אז כנראה שרצח חבילה זה איפשהו באזור אפריקה. בסדר? לא שיש לו איזה מידע שפישון בגימטריה זה יאור. אבל אומר, יש שלושה נערות באזור. שלושה נערות בספר בראשית. אז כנראה שאחד מהם זה היאור. אז בואו נגיד שהפישון זה היאור. אותם את היחד להגיע שם, גם הגיחון זה היאור. בחר את הפישון. גם הרמב"ן מביא את הפירוש שלו. על דת הראשונים, פישון הוא נילוס מצרים, מסובב כל ארץ החבילה הזאת, תבוא משם לפני כל ארץ מצרים, עד נפלו בים הגדול באלכסנדר של מצרים, בסדר. אז גם מזה מקבל את הסיור של רס"ג. צד שלישי, אבן עזרא אומר, אין ראיה על פישון שהוא היאור. לא יודע, איפה אתה יודע? אין ראיה. מה כן? אני לא יודע. אבל זה לא מוחלט. טוב. יש עוד פירוש מאוד מעניין. מה עשיתי? הרסתי? הנה. יוסף בן מתתיהו מזהה את נהר הפישון במקום אחר לגמרי. הפישון זורם בהודו. והיוונים קוראים לו גנגס. מכירו את נהר גנגס בהודו? ואת נהר ענקי, גדול. והגיחון זורם במצרים. והיוונים קוראים לו נילוס. אז אומר יוסף בן מתתיהו, פירוש מקורי, איך... 1,000 שנה לפני רב סעדיה גאון, שהנילוס הוא קורא לו גיחון, והפישון זה הנהר בהודו. איך הגענו להודו? קצה המזרח, פשוט אין עוד נהר באזור. אז אין ברירה, צריך לעזוב אותו עם איזשהו נהר. כנראה זה נהר הפישון. וזה מאוד מגדיל לנו את הטווח של גן עדן. כן, מנילוס מצרים ועד נהר גנגס בהודו. 4 נהרות באזור כאן, לך תמצא באמצע את רגן עדן. מאוד מאוד מקשה עלינו, אבל גם לא, זה שהוא יודע איזה מידע שאין לנו, פשוט הוא רואה, אנחנו מחפשים נער, הנער הבא בתור, זה הנער שלו. וואי, איזה כסוף, בכלל הקצה של העולם, או יותר רחוק, וגם, כאילו, מי מכיר את אירופה? התנ"ך בכלל עוסק באירופה. לא שהתנ"ך עוסק בהודו, כן, גם בהודו לא. אנחנו מתרכזים בתוך האזור הקרוב שלנו, אבל בסדר, אתה צודק, תיאורטית אפשר להגיד, אולי זה נער הריין, או אני יודע מה, דנובה, או דנובה, או משהו. אבל בסדר, הוא בא אחרת עוד. מעניין שגם תרגום לנתן ככה מתרגם, שום חד פישון הוא דמקיף יד כל ערה הינדקי. הינדקי בעברית? הודו. כן, אז הוא מתרגם, חבילה, הודו. למה? כי זה מתאים לנער. זהו מעניין. אבל קצת קשה, כי באמת מרחיב את האזור שהתורה מדברת עליו לאלפי קילומטרים. אז זהו המקובל ביותר היום במחקר, של הגיחון. רגע, אני רוצה למקד את הבעיה. יש 3 נערות, אחד מהם צריך להיות כנראה פרט וחידקל מזוהים, אחד מהם חייב להיות כנראה נילוס, תקרא לו גיחון, תקרא לו פישון, זה לא משנה, ועוד אחד לך תמצא. אז מה?
נער
הירדן. שלולית כזאת קצת, מה זה? זה לא, מה אתה משווה את זה לפרט ולחידקל לנילוס? אז אחד מהם זה כנראה נילוס, שלישי לך תמצא, הנה מצאנו בהודו. אבל זה בעיה, רק מציאות הבעיה יותר. המחקר, הדעה המקובלת היום, המחקר, דעה מאוד מעניינת, שכתב אותה היסטוריון מפורסם אולברייט, במאמר שלו, והוא אומר, תנאה מאוד מעניינת, נהר מצרים, הנילוס, במקורות שלו הוא מתחיל איפשהו בדרום אפריקה, דרום מזרח אפריקה. יש לו שני מקורות, בסדר? הוא יוצא בשני מקורות, אחד באתיופיה, אחד באוגנדה, שני מקורות של הנילוס, שמתחברים בסוף לנילוס הגדול. כן, זה ה-White Nile River, הנילוס הלבן, זה הנילוס הכחול, ככה קוראים לזה היום. אז רוצה להגיד, מה זה הפישון והגיחון? אלה שני מקורות הנילוס, שני המקורות האלה. בסדר? הנה, מצאנו שני נהרות. שני נהרות, עונים על התנאי, זה נהר רציני, שני נהרות רציניים, באזור שלנו, לא תרחקנו להודו, אחד נקרא פישון, אחד נקרא גיחון. וככה מצאנו את הנהרות. קצת בעיה שבסוף הם מתחברים לנהר אחד, והתורה מתייחסת תמיד לנילוס, ליאור, בתור נהר אחד. לא התייחסה אף פעם למקורות של הנילוס, אבל זה הפירוש שהוא מקובל, תפתחו היום בספרים, איפה ארבעת הנהרות של גן עדן? אולברייט. כן, חוקר תנ"ך, חוקר היסטוריה, מפורסם לפני 100 שנה.
יהודי?
לא. אבל זה אדם שמקובלת היום, הוא המציא את זה, והיום בכל ספרי הפרשנות שתשתלו, תקראו איפה הם ארבעת נהרות גן עדן, זה פרט לאחידקל ושני מקורות הנילוס, ארבע נהרות באותו מרחב, באותו תחום.
אז גן עדן היה בסודן?
לא, רגע, לא מצאנו גן עדן, אחר כך מחפשים את התחום, את האזור. יש פה ארבעה נערות, אוקיי, שנייה, אנחנו רק בהתחלת הדרך. רק בהתחלת הדרך. אני יודע איפה המרחב, שצריך לחפש את גן עדן בטווח הזה. הפרט והחידקל והנילוס, איפה שבו בפנים. טוב, אפשר היה לעצור פה, אבל אני רוצה להגיד משהו מעצמי. אני רוצה לעזור את הפישון ואת הגיחון קצת אחרת. כלומר, אחד מהם הפישון זה היהור, אבל איפה זה הגיחון? יש איזו השערה. אני מפחד לומר אותה, כי אתם כאילו... טוב, או שתקבלו אותם שלא. ואני רוצה לטעון טענה קצת מהפכנית, שקשורה למה שנקרא טקטוניקת הלוחות. שמעתם על זה פעם? טוב, קצת גיאופיזיקה וקצת להכיר את כדור הארץ, גיאולוגיה. כדור הארץ מורכב מכמה לוחות. אנחנו מכירים את היבשות, בסדר, אירופה, אסיה, אפריקה. קרום כדור הארץ, כדור הארץ זה כדור גדול מאוד, בפנים הרבה הרבה נוזל. הקרום הקטן, הדקיק, המוצק, בסדר, זה קרום כדור הארץ, ממש כמה מאות קילומטרים בודדים מלבד, זה הקרום הדק של כדור הארץ, הוא המוצק, הוא היבשות שלנו. ומסתבר שהוא מורכב מלוחות, זאת אומרת יש לוח אחד יבשתי. אתם מכירים את זה? אוקיי, אז אני עוד שאני אסביר את זה יותר. הלוחות אני אסביר טיפה, לא חושב עכשיו, באמת אני אקרא את זה מהר. לוחות ענקיים, כל לוח תורים כולל חצי מהעולם, שהם לא מחוברים ביניהם ואפילו זזים ביניהם. בואו נדבר קצת על תיאוריית תזוזת הלוחות. מי שהגה אותה היה גרמני לפני 100 שנה בשם אלפרד וגנר. וגנר היה בעיקר הוא היה גיאולוג, והוא זיהה שיש מאובנים עתיקים מאוד שנמצאים בצד הזה של של אפריקה, מערב אפריקה, שהם זהים מאוד למאובנים שנמצאים פה בצד המזרחי של אמריקה. אותם מאובנים, בסדר, של יצורים קדמוניים, טבועים בסלע, שנמצאים פה ונמצאים פה. מה זה אומר? איך הם הגיעו? הייתה פעם השערה שפעם היה איזה גשר, פעם לפני מיליוני שנים, היה איזה גשר שחיבר בין היבשות, ועליו עברו היצורים מצד לצד, אבל זה כנראה מוזס, לא נדע על זה. אז איך הגיעו מאובנים מפה לכאן? נמצאים באזור הזה ואזור הזה כאן. ואז הוא העלה השערה מאוד מעניינת, תראו גם שגם הצורה מאוד דומה, נכון? זה ממש כמו פאזל, ממש מתבקש לחבר את שתי היבשות האלה ביחד. ארבע היבשות בעצם, נכון? אמריקה הצפונית והדרומית, באירופה ואפריקה. זה נראה ממש אותו מבנה. אולי פעם היו מחוברות יחד, בסדר? ומתי שהם נפרדו. ואז המובנים שפה, מתי הם נמדים שלו, כי פעם זה היה מחובר. זו הייתה השערה שלו. הוא לא ידע להוכחה לזה כמובן. גם לא יודע להסביר איך זה קרה שנפרדו. הוא אמר, אולי זה בגלל סיבוב כדור הארץ, בגלל הכוח הצנטריפוגלי, אז היבשות נמשכו. המידע לפני 100 שנה, בשנות 30, לא, אפילו לפני הוא כתב את זה. הוא לא יודע להסביר, כך הוא כתב, וכולם צחקו עליו. אבל, בעקבות מלחמת העולם הראשונה, בעיקר, השנייה, כשהתחילו את מלחמת העולם השנייה, הייתה מלחמה בעיקר מתחת לים, עם הרבה צוללות, והתחילו למפות את הימים. את האוקיינוסים, וגילו ש... אני אשת את זה מהר, הוא גם טוב, טוב, כבר אגיד, אגיד לכתוב את הכל. בסדר, גילו ש פה האוקיינוס האטלנטי הוא עמוק בחג מעומק של כמה קילומטרים טובים מתוך האדמה, בסדר? אבל במרכז האוקיינוס האטלנטי יש איזה הר, הר ענקי, יותר גבוה מהאברסט. זאת אומרת, הקרקעית של הים היא עמוקה כמה עשרות קילומטרים מתחת לפני הים. אבל בתוכו צומח יש הר גדול מאוד, שמה שחול מחלק את האוקיינוס האטלנטי בשני חלקים. וזה התחיל לעניין את החוקרים, איך זה יחצמח פה הר פתאום. ואז הם גילו את התופעה שקשורה כמובן לכוחות בתוך כדור הארץ, בסדר? שכשיש לחצים מתוך כדור הארץ, אני לא אפשר את עכשיו כי זה לא מעניין, לחצים מתוך כדור הארץ של הלבה הפנימית, הכל שואף לצאת החוצה, והלבה פורצת החוצה, לרוב אנחנו מכירים בצורה של הרי געש, אבל מה שקורה בתוך הים, הלבה פורצת ובעצם מרחיבה את הפתח, ולאט לאט מזיזה את הקרום החיצוני של כדור הארץ. אני מובן בערך? זה לא חשוב, זה לא המבחן. בסדר? מה זאת אומרת? זאת אומרת שפעם את היבשות היו מחוברות, אבל בגלל פעילות געשית בתוך הים, שהולכת ויוצרת את ההר הזה, ועד היום הולך ונוצר, כל הזמן היבשות הולכות ומתרחקות. בסדר? אז פעם היו מחוברות. מה שעשה וגנר, הוא פשוט חיבר את היבשות, איך שזה אמור לראות פעם. בסדר, אם זה נראה ככה היום, אז כדי שפעם זה היה ככה, ועוד לפני כן זה היה ככה, ולפני כן זה היה ככה. יבשת אחת גדולה. הוא קרא לה פנגיה.
עכשיו הכדור היה כאילו רק מים?
כן. הוא קרא לזה פנגיה, כל היבשה, בסדר? היבשת פנגיה.
כל העולם מבחינתו?
כל היבשות הם מחוברות ביחד, והחוב נפרדו. היום אנחנו יכולים להסביר מה שווגנר לא יודע להסביר, איך זה קרה. ואז שגילו את זה, אז חזרה התיאוריה של וגנר, וכולם השיקו לצחוק עליו. והוא גילה את 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 התופעה הזאת. איך שבאתי ביטוי היום, זה שאתה ממפה את המקומות שיש בהם רעידות אדמה בעולם, בסדר? אתם רואים, זה נקודות, 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 זה לא קו רצוף, זה מיליוני נקודות. פשוט איפה יש רעידות אדמה היום, מפה בכל העולם, וזה פשוט מראה לנו בצורה מאוד מאוד יפה את את המרווחים שבין הלוחות. מה זה רעידת אדמה? זה שלוח מתנגש בלוח, נוצר רעידת אדמה. בסדר? והתפרצויות של הר געש וכל מיני תופעות וולקניות אחרות.
זה בול במקור, כאילו זה בול בקריית המוכריות?
כן, זה הלוחות שלהם. ככה אנחנו יודעים לחלק את הלוחות, כדור הארץ הלוחות. הנה לוח אחד ענקי, בסדר? הכל משתנה כל הזמן, הלוחות עדיין זזים. זה תנועה שאתה לא מרגיש אותה בכלל. אבל הפעולות הגעשיות ורעידות אדמה וצונמי והרבה דברים שקשורים לזה, נובעים מתוך התנועה של הלוחות על פני כדור הארץ, שלא נצלת לעולם. אבל זה לא חשוב לנו, אני רוצה להגיע לעיקר. בסדר? הנה לוח אפריקה, לוח מאוד גדול, בסדר? והנה לוח אירופה-אסיה, זה לוח אחד גדול. בעצם יש פה את לוח ערב, קוראו לזה ככה, בגלל שפה מצאות מדינות ערב. כן, אז קוראים לזה הלוח הערבי. הוא לא ערבי, הוא לוח. אבל הוא פשוט מכון לי ככה, בגלל שיש פה ערבים. בסדר? ותראו שארץ ישראל, תראו, יושבת בדיוק על חיבור בין שני לוחות. מאוד מסוכן. בסדר, מאוד מסוכן, כי זה מקום למועד לפעילות געשית ולפעילות וולקנית ופעילות של רעידות אדמה. כן, אוקיי. אוקיי. ועכשיו התנה הכי מעניינת, ועכשיו נגיע למה שכולכם מכירים בתור השבר הסורי-אפריקאי. היום במחקר לא אוהבים להגיד שבר סורי-אפריקאי, זה לא מילים מדויקות. מדברים על טרנספורם של המלך, טרנספורם, התנועה. בסדר, הנה לוח ערב, הנה לוח אפריקה, מסתבר שלוח ערב נע צפונה, בסדר, צפונה, ולוח אפריקה נע דרומה, בסדר, שאנחנו נעים במקביל, ולוח ערב עושה קצת תנועה כזאת. נראה לי פה איזה חתיכת דף, הייתי מדגים, יש פה איזה דף שאני יכול לחתוך רגע, זה לא חשוב אבל, נכון? אפשר לדעת על זה, אני ממהר, לא משנה, בעצם תנועת הלוחות, מזיזה את הלוחות צפונה וטיפה מזרחה ודרומה, ומה שנוצר זה שברגע שהלוחות הזאת נוצר פה מרווחים, בסדר? כשהלוח הזה זז נוצר פה כל השבר הזה שאנחנו קוראים לשבר הסורי-אפריקאי, בעצם ההפרדה בין שני הלוחות האלה שמתחיל מ... זה הפרדה וסיבוב, אז למעלה בצפון יוצר לי פה את הרי הלבנון הגבוהים, בסדר, היבשה נדחקה למעלה, ואחרי זה יצר את ים המלח, לפני כן את החולה, את ים המלח, ואת ים הכינרת, ואת ים המלח. כל זה בעצם תנועה של הלוחות, שהיא נעה ככה, קצת תנועה סיבובית. זה מתחיל מ... לא, הנילוס בכלל שם, זה לא קשור לנילוס, זה קשור לים סוף. בסדר? גם ים סוף, זה עצם פתיחה של הלוחות. איך נוצר ים סוף? הוא היה מאוד צעיר יחסית, בסדר? רק כמה מאות מיליוני שנים. כתוצאה מהפתיחה של הלוחות, נוצר כל השבר הזה. בסדר? אנחנו כל מיני נפרדים, מהערבים, כן. אני אראה לכם אפילו משהו מאוד מעניין. מצד התרת, מצד התרת זה מקום שנמצא פה, בסדר? על הירדן. נבנו מצר, אני חושב שזה מצר ממאה, מצר ביזנטי, אני חושב, שבנו אותו על השבר, על מקום הפרידה של הלוחות. הם לא ידעו, מסכנים, והמצר הזה נשבר. תראו את השבר? פשוט זז. בסדר? כי לוח, בנו אותו לפני 1,000 שנה, באלף שנה אלה הוא זז. אני לא זוכר את המהירות של התנועה, הלוחות עדיין זזים, משהו בו 5 סנטימטר בשנה. זאת אומרת, נתרון מקום אחד, שנה, עוד שעה תהיה 5 סנטימטר יותר צפונה. הלוחות זזים, והמיצר הזה הולך וישבר עד שהוא ייפרד לגמרי. מי יודע, אולי יש שם איזה ים בסוף, המקום עוד. ים המלח, המקום הנמוך ביותר בעולם, הוא בעצם כתוצאה של השבר הזה, שהצדדים נשברו. ועכשיו מגיעה הטענה המשונה שלי. בסדר? הנה העולם, הנה הפרץ והחידקל, הנה הנילוס, והנה ים סוף. בוא נחזיר את הגלגל אחורה, בסדר? אני לוקח את ים סוף, בסדר? הלוח זז, נכון? אני רוצה להחזיר את הלוח חזרה כמה מאות מיליוני שנים. בוא נראה מה קרה כאן לפני מאות מיליוני שנים, בסדר? מה נעשה? אני רוצה להחזיר את הלוח, אני רוצה להחזיר אותו, את הלוח, את לוח ערב דרומה וקצת מערבה, בסדר? אבל גרפית יותר קל לי להזיז את הלוח הזה, אז אני אזיז את הלוח הזה, בסדר? בוא נזיז את הלוח הזה, נראה מה קורה לנו. אני פשוט חוזר אחורה בזמן. מה קורה? מה קורה? מה קורה לים סוף?
זה הנחל
עכשיו. הפך לנהר. נכון? זאת אומרת, לפני כך וכך שנים, ים סוף היה נהר.
ושיותר?
200 מיליון, עוד שנראה. בסדר? הוא היה נהר. הוא פשוט נתרחב מאוד מאוד. אבל פעם הוא היה נהר. הנה. מצאנו את הפישונות הגיחון, נכון? פרט, חידקל, פישון, גיחון.
רב, זה גם מחקרים.
כן, כן, כן. מה הבעיה? שזה קרה לפני מאות מיליוני שנים. מה אני רוצה לטעון?
שהתורה הייתה לפני ששאלת
מיליון. הנה, פרט, חידקל, פישון וגיחון.
אבל לא היו צמודים אבל? היבשות
כמו. כן, התחילו פשוט להיפרד. בסדר? ואז נוצר שני נערות. רגע, עוד לא סיימתי את השעות המשונות שלי.
היה, אבל אם כי גם הנילוס היה אמור להתחבר, לא?
לא, הנילוס הוא לא קשור ללוחות, הוא לא על השבר בין הלוחות, הוא בתוך הלוח. בסדר? אז הנה אנחנו רואים פה את האזור, כבר התקדמנו, אנחנו עדיין בחיפוש אחרי גן עדן, כן, אני רוצה להזכיר לכם. התקדמתי, אם אני טוען מת שהפרט החידק את זה כאן, והגישון, הפיחון והגישון הם כאן, בסדר, זה החלק כמה... כל זה, היה פעם נער קטן וגם זה, אז כנראה שאיך, שגננת צריך להיות איפשהו
באזור,
באזור באמצע. מסכימים? אני משוחד, נכון? בסדר, הפרט החידקל פה בצפון לראות פשוט מדרום, כנראה שגננת צריך להיות איפשהו באמצע. בסדר? השאלה איפה זה בדיוק האמצע הזה?
לא, אבל זה לא תחזי
היציאה.
טוב, אני רוצה להסביר לכם איך אני טוען טענה שזה הפעל שהתפרד, זה נגיע עוד שנייה, אבל אני רוצה להתקדם עוד טיפה ולאתר בתוך האזור הזה כאן יותר מדויק, האם נוכל למצוא את גן עדן בצורה יותר מדויקת. אני ממש רוצה להגיע לנוצליק מדויק. אוקיי, אז בואו נשאיר עוד טיפה. אנחנו מדברים בדרך כלל על גן עדן, אבל זה לא מדויק, נכון? כתוב, והייתה השם אלוהים גן בעדן מקדם. גן עדן זה לא מילה אחת, נכון? יש גן ויש עדן, כן? השם נוטע גן בעדן. אז עדן זה אזור, נכון? מרחב שנקרא עדן, בתוכו יש גן. לא רק שאני יודע שהגן הוא בתוך עדן, גם יודע איפה הוא נמצא בתוך הגן. איפה הוא נמצא בתוך הגן? גן בעדן מקדם. מה זה מקדם? מצד מזרח שלו, נכון? אז הגן נמצא כאן. יש עדן, מרחב כלשהו, בסדר? בסדר? בתוכו יש גן. והגן נמצא מזרחית לו. אז אני יכול, עכשיו יש לי דרך למצוא את הגן. את המרחב אני יודע בערך איפה שזה נמצא, בין הפרט והחידקל לגיחון והפישון, אני יודע איפה זה נמצא, פחות או יותר באזור שלנו. אם אני אצליח למצוא את עדן, אני אוכל למצוא גם את הגן. נכון? ועוד נתון חשוב מאוד, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד ועל ארבע הראשים. זאת אומרת, יש איזשהו נהר שמתחיל בעדן וזורם מזרחה לגן להשקות אותו, ומשם הוא נפרד לארבע הראשים. אז זה כבר יודע טוב מה לחפש. תחפש את עדן, תמצא אזור, זה מרחב, זה לא נקודה, מרחב שנקרא עדן, אזור, כמו שאתה אומר, גליל, מדבר, גולן, בסדר? אזור שנקרא עדן, במזרחו תמצא גן. יש נהר שזורם מאיפה שהוא בעדן מזרחה להשקות את הגן, ויש שם הוא יתפרד לארבע ראשים.
זה לא הנהר
שמתפצל, זה לא הפרט החידקל, הפרט החידקל, הגחון והפישון, מתפסלים מזה, מהנהר הזה. בסדר? אני לא יודע איך הם מתפצלים, אני לא יודע איפה הם נמצאים היום, הם נמצאים איפשהו בצפון, צפון מזרח, דרום מערב.
אבל אין שום חיבור של הנהרות.
ואין שום חיבור היום, משהו השתבש שם כנראה. אבל זה אמור להיות ככה, נכון? אני מנסה לחפש את הרמזים שכתובים בתורה.
זה
לא
אותו מקום,
וגם מחליף את המקום. זה לא, אני לא יודע. לא יודע איך מפה יתפצל לארבעה ראשים. אחד הפרשני אומר, הנהרות נבלעים בתוך האדמה וצפים שוב למעלה בכל אחד מהמקום שלו. לא יודע איך הנהר הזה של גן עדן, הנהר יתפצל לארבעה ראשים. אני לא יודע. אני רק יודע שהוא אמור להיות ככה. בסדר? אני לא, אני מנסה להיאחז ברמזים שהתורה נותנת לנו. בסדר? אז אם נמצא את עדן, זה מאוד יקדם אותנו לקראת הגן. מסכימים? בואו נמצא את עדן, אני באמת עושה את זה מהר. את עדן קל מאוד למצוא לפי פסוקים בספר יחזקאל. לא קשורים לנו בכלל, לא קשורים בכלל לגן עדן. פסוקים שמדברים על, על צור, על מלך צור. בסדר? אבל תקראו אותם, תבינו למה, למה הם עוזרים לנו. יחזקאל לא קשור ממש, שום קשר לבראשית, אבל במקרה זה עוזר לנו. ודבר השם, ויהי דבר השם אליי לאמור. באדם. סכינה על מלך צור. צור הייתה עיר עשירה מאוד, צור וצידון, ערים פיניקיות שהייתה, שהיו ערי מסחר, שהיו עשירות מאוד מאוד, שונות את ישראל. עכשיו בוא ניסע לך קינה. ואמרת לו, כה אמר השם אלוהים, אתה חותם תוכנית, מלא חוכמה, אוכליל יופי, בעדן גן אלוהים היית. כל אבן יקרה מסוחתך, אודם פתדה ויהלום, תרשיש, שום וישפה, ספיר, נופת וברקת, וזהב מלך חטופך, ונקווך בך ביום יברך, קוננו. את קרומים שח הסוחך, ונתתיך בהר קודש אלוהים היית, בתוך אבני אשת הלכת, תמים אתה בדרכך, מיום יברך, עד נמצאה אבלת הבך. ברוב וכולתך מלו תוכחה חמאס, ותחתה, ואכללך מהר אלוהים, ועבדך קרוב הסוחך בתוך אבני אש, גבה לבך ביופייך, שכחת חוכמתך על יפעתך, על ארץ השלחתיך לפני מלאכים, נתתיך לרעבה בך. מרוב עווניך, בעבר רוחלתך, חיללת מקדשך, והוציא יש מתוכך, אי אכלתך, ותנך לאפר על הארץ, לעיני כל רואיך, כל עודיך בעמים שמעו עליך, ולא תהית ואינך עד עולם. אתה היית ממש מפואר, מכובד מאוד, אבל בלי שהתחלת לחתו, אני אחסר אותך לגמרי. בסדר, זה כל הנבואה בשתי מילים. למה זה עוזר לי? כי איפה היה מלך צור? בעדן גן אלוהים היית. לא שהוא היה שם בפועל, נכון? המשל, הנביא אומר, אתה כאילו היית בעדן. נכון? היית בעדן. אז זה משל, צור זה לא עדן, צור זה בלבנון. אבל הנביא משתמש בעדן כמשל. תראה איך היית במקום הכי טוב בעולם, ומשם אני אזרוק אותך לגמרי. זה משל. אבל למה משל זה חשוב לי? כי הוא נותן לי פה כל מיני מאפיינים של גן עדן. או של עדן לפחות. נכון? יש פה, זה מזכיר לכם משהו פה התיאורים? כל אבן יקרה מסוחתך, אודם פתדה ויהלום, תרשיש, שום וישפה, ספיר, נופת וברקת. מה? את החושן, נכון? את קרוב ממשך השוחך. מה זה מזכיר לנו? את הקרובים, שכלפיהם שוחחים על הכפורת. נכון? יש ביטויים שלקוחים מאיפה? בית המקדש. נכון? ואפילו מפורש כתוב, בהר קודש אלוהים היית. מצאנו. מה מצאנו? לא את גן עדן. מה מצאנו? את עדן. כנראה שעדן זה באזור ירושלים. תודה, מתקדמנו. בסדר? האמת זה גם פסוקים מפורשים. ירוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכם. ירוויון מהדשן של הבית שלך, של בית השם, והנחל שיוצא מהעדן כולם ישקו. אז אני יודע שאזור ירושלים, בית המקדש, נקרא עדן.
עדן נחל
אין שם, אבל. לא, אין שם נחל. יש שם עדן. שאני נראה. אוקיי, אז אנחנו מתקדמים מאוד מאוד, ואנחנו ממש מתקרבים. מצאנו את עדן. הצטמצמנו. חיפשנו את רבת הנערות, מצאנו אותם. עכשיו איפשהו באמצע צריך להיות עדן. הפסוקים מיחזקאל צמצמו אותי עוד יותר, שאני נמצא באזור ירושלים. אזור, זה יכול להיות עשרות קילומטרים, אבל באזור ירושלים, נכון? אבל זה מאוד מאוד מקדם אותי למצוא את גן עדן. למה? כי אם אני אגדיל איזה שנייה אחת, אני אשים לי פה את... כן, אם אני יודע שירושלים זה האזור של עדן, נכון? אני יודע שהגן אמור להיות איפה? אמור לצאת איזה נהר מעדן שיוצא מזרחה להשקוט את הגן. אז אם אני אשים פה איזה נחל, לאן אני אגיע? תודה. מצאנו את גן עדן. בסדר?
עוד לא.
אני רוצה לטעון שגן עדן נמצא בסדום. בסדר? האמת גם פסוקים מפורשים, מישהו הזכיר פה עכשיו, כשלוט נושא את עיניו והוא רואה את כיכר הירדן, כי כולם משקה לפני שחרית השם מסדום את המורה, כגן השם, כארץ מצרים. נכון? שעה טובה מה זה ארץ מצרים, אבל זה נמשל לגן השם. סדום זאת גן השם, באמת סדום זאת גן השם. אבל זה מוזר, הרי סדום זה לא גן השם. מה יש לסדום עכשיו? שום דבר. נכון? גופרית ומלח שריפה כל ההרצאה, לא תזרע ולא תצמיח. נכון? סדום נהפכה. נכון? אז איך אני טוען שגן עדן זה בסדום? בואו נקפוץ שנייה אחת להפיכת סדום. אני מדבר מהר, אבל אני מובן, נכון? בואו נעבור רגע לסדום, נראה מה קרה שם, ופה אתם ממש כבר תסכלו אותי, אז אני מקווה שתרדמו עוד לפני. השמש יצא על הארץ ולוט בצוהרה, והשם המטיר על סדום ועל המורה הגופרית והאש, מת השם מן השמיים. מה קרה בסדום? סדום, ערים רשעות, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, אז הוא ממטיר עליהם מהשמיים גופרית ואש. נכון? זה מה שהיה? אני מצייר את זה בתור, כן, גשם של אש וגופרית שנופלת מהשמיים. ובואו תראו את התיאור של המלבים, שהוא מתאר את זה קצת אחרת. חוץ, קשה לקרוא, חוץ מה שהמטיר מלמעלה גופרית ועליו אש, שזה לא היה רק על סדום ועל המורה לבד, חוץ מזה נעשה רעש הארץ, ובפסוקים לזה, ארץ מנה אצל לחם ותחתיה נפח כמו אש וכו' וכו' וכו', ואז שקעה הארץ, שהיה שם עמק הסידים לתחת, למטה, ומהירדן שהיה דרכו להשקול את כל הכיכר כמו נער הנילוס שמשקיע את מצרים, ואז מלא על קודותיו, כאלה בחג הפסח, ירד אל עמק האור שתחתיה אש בוערת תמיד מתחתיות ארץ. תראה לי מהלבים, לא משנה עכשיו מה הוא מתבסס, שחוץ מגש, אש שירדה לשמיים, גם היה אתר רעידת אדמה שם. ואז הכל שקע יפה בתוך האדמה. בסדר? אש מהשמיים, גופרית ואש מן השמיים, ורעידת אדמה. כן, מה שאני רוצה לטעון, תחבר את זה ביחד. בדיוק, מצוין. מה שקרה זה כנראה שאז הלוחות זזו. כלומר, עד אז הלוחות היו מחוברים, והיו ארבעה נערות. מה שקורה בהפיכת סדום זה לא רק שסדום נהפכה עם כמה טיפות של אש, אלא כל הארץ זזה. בבת אחת, קרתה שם רעידת אדמה ענקית, הלוחות נפרדו אחד מהשני, בבת אחת נוצר לי ים סוף, נוצר לי ים המלח, והגופרית והאש, מה זה גופרית והאש? זה בעצם התפרציות לשאלה באדירות, איפה את השמיים ונחתות ומוחקות, כל מה ששמע. כן, החוקרים מדברים על תנועה איטית מאוד שלוקחת כמה מאות מיליוני שנים, אבל אם אני מדבר על הפיכת סדום שלוקחת בוקר אחד בדיוק, חצי שעה, אז מה הקדוש ברוך הוא, מה שהוא צריך לעשות, פשוט להזיז את הלוחות, אז בבת אחת כל האזור נמחק, כי כל הלבה פורצת את השמיים נוחתת למטה בתור נערות של גופרית ואש, והכל משתנה שם. בסדר? אני רוצה לטעון שהפיכת סדום זה לא רק הפיכת סדום, זה היה תנועה ששינתה את כל האזור כולו, את כל השבר הסורי אפריקאי, יצא את ים המלח וגם יצא את ים סוף, ומאז הגיחון הפך להיות ים. בסדר? אני מדבר מהר, אז לכן אתם מקבלים מה שאני אומר עכשיו, אתם אומרים, לא...
סוף מבאס.
אוקיי.
לגן עדן.
אנחנו נקרא את הסוף. אני רוצה למצוא עוד נקודה אחת. לא, האמת שכבר אמרנו את העיקר, בסדר? את העיקר כבר מצאנו. אם אני טוען שעדן זה אזור ירושלים, ויש נער שיוצא מזרחה לכיוון סדום, נער יוצא מעדן לשקוט את הגן, אז הגן הוא בסדום. מה שרוצה לטעון,
שמה שעשינו...
עוד שנייה נמצא אותו, אל תדאג. אבל מה שרוצה לטעון פה, שלא סתם עשינו פה איזה חקירה גיאוגרפית, מה שרוצה לטעון זה שכל התנך כולו נשען על זה. כל התנך כולו נשען על זה. על הנהר שיוצא מירושלים לשקוט את הגן. מזה התורה מתחילה, מזה התנך מסתיים. למה? כי סדום נהפכה. אין גן עדן, הוא נעלם, נכון? אבל כל הנביאים, מה מדברים איתנו? מה מדברים איתנו כל הנביאים? על זה, שלעתיד לבוא, הנה יום בא להשם, פסוקים בזכריה מוכרים מאוד, וחולת שלך בקרבך, ועשיתי את כל הגויים מירושלים למלחמה, וכדאים אשר שבטים וכו' וכו', ויצא השם נלחם בגויים מהם. ועמדו רגליו ביומו על הר זיתים, אשר פני ירושלים מקדם, ונבקע הר זיתים מחצי המזרח, וימה גיא גדולה מאוד, ומש חצי הר צפון, חצי נגבה, ונעצב גיא הרש, כי יגיע גיא הרי הרי יצל, ונעצב כשנסתי מבני הרש מעוזיה מלכהודה, ובא השם אלוהי קדוש עמך, והיה במהו, לא יהיה אורכות וקירות וכיפרון, והיה יום אחד יבוא גדל השם, לא יום ולילה, והיה תהיה ופה, והיה ביום אמרו, יצאו מים חיים מירושלים, חצי הר מלהם הקדמוני. מנבא זכריה, אתה יודע מה יקרה עתיד אמרו? יצאו מים מירושלים אל הים הקדמוני. בסדר? אתם רוצים את יחזקאל? יחזקאל פרק יותר, נכון? יחזקאל מגיע במראה, כן, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו במראה הרוח לירושלים, והוא רואה נחל שיוצא מירושלים והולך ומתגבר והולך ומתגבר עד שהוא מגיע אל המים האלה, יוצאים אל גליל הקדמונה המזרחי, וירדו על הערבה ובאו הימה, אל הים המוצאים ונרפו המים. כלומר, יוצאים מים מירושלים ומרפאים את ים המלח. אתם יודעים? כל התנך כולו בשתי מילים זה ככה. הייתה גן עדן, היה גן עדן. אדיר, אידיאלי, אבל הוא נהפך, הוא נגבר תחת הרימות של מלח. נכון? זה המציאות שלנו חיה בהם. ויש ירושלים שמנה יצאו מים לתאר את ים המלח. לתקן את ים המלח. זה תיאור גיאוגרפי שכל תפקיד עם ישראל בעולם, כל התכלית של האנושות. איך הם מתקנים את חטאי סדום והאמורה שהרסו את העולם, איך מרפאים אותם מחדש. מציאות את סתורה, דבר השם מירושלים.
זה לא אבל קרה כבי אדם הראשון כבר?
כן, בסדר. זה ההיסטוריה של כל העולם. מאז אדם הראשון, שבגללו נחרב גן עדן, נעלם גן עדן, אנחנו בעצם הולכים ומחפשים את גן עדן, לא מחפשים אותו גיאוגרפית. אנחנו הולכים ובעצם מחיים אותו מחדש. יצאו מים מירושלים, מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, וירפאו ויחיו מחדש את ים המלח. איך יבוא לידי ביטוי פיזי התיקון העולמי? כשהעולם כולו יגיע לתיקון מוסרי עליון והיה השם המלך על כל הארץ, איך זה יבוא לידי ביטוי בצורה מעשית? שים המלח הפוך להיות חזרה גן עדן.
מה עם כל
מה שבדרך? חכה. בסדר? אתם מבינים מה שאני רוצה לומר? כלומר, זה לא סתם תיאור גיאוגרפי, שהתורה סיפרה לנו איפה זה גן עדן. אני רוצה להגיד, זה כל ההיסטוריה. היה גן עדן, נחרב. כל תכלית האנושות, כל תכלית התורה, זה להחזיר חזרה את ים המלח, להפריח אותו מחדש, שיהיה גן עדן. איך עושים את זה? לא אם תשים שם מים מתוקים. כשיהיה תיקון מוסרי לעולם, שמציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, העולם יכול גן עדן, יפה מחדש. זה הסיבה שאי אפשר לטייל בגן עדן. תלך לסדום, אין שם כלום, רק מלח. נכון? כי אנחנו עדיין לא שם. אבל לתת, ככל שהעולם יהיה מתוקן יותר מוסרית, רוחנית, הגן עדן יחזור להופיע בעולם.
זה קריפיזית?
מה?
האם
זה פיזית? אני לא יודע אם זה קריפיזית או לא, אבל זה תיאור משלי של מה תחליט על אדם. היה גן עדן והוא נעלם, תחזירו אותו חזרה. אז יכול להיות שבאמת לעתיד לבוא, לא יודע, האם נבואות יחזקאל וזכריה הם ממשיות? יכול להיות. שבאמת לעתיד לבוא, באמת יצא נחם מגן עדן. לא, היה כבר נוצר, אבל השאלה מה יקרה לה, לא יודע. היה גן עדן והוא יחזיק חזרה, לא יודע. אנחנו צריכים לדאוג לתהליך המוסרי והרוחני. הקדוש ברוך הוא ידאג לתהליך להחזיר לנו את כל העצים של גן עדן. בסדר? אז המיקום של גן עדן הוא לא סתם מיקום גיאוגרפי, הוא מיקום רוחני, שהוא בעצם הסיפור של כל התורה כולה, של כל האנושות כולה, של כל האלפי שנים של היקום. אם יש עוד כוח, משפט אחרון, בסדר? אז ירושלים קיימת היום, סדום כבר לא גן עדן, כולה מלח. מה עם הנהר? האם שם מצאת הנהר? יש נהר? אין שום נהר היום, הכל זה מדבר יהודה פה, נכון? אין נהר. אבל אני בכל זאת מתעקש למצוא נהר, ואני רוצה למצוא את הנהר, אז אני אמצא את הנהר. ואני אמצא אותו ככה. טוב, יש כמה פסוקים, בסדר. משהו מאוד מאוד חשוב. בסדר, כן. ועשה מדברה, כן, אם פסוקים שיכולתי להגיד אותו פעם מההתחלה. מדברה כעדן, מדבר יהודה כעדן, וערבתה, הערבה, כגן השם. אז הנה זהו מדויק פעם הפסוקים. אני אגיד פה עוד משפט אחד, אין לנו זמן לזה, בסדר, אני אדלג גם על זה, אני רוצה למצוא את הנהר, בסדר? הנה ירושלים, הנה המלח, בסדר? סתום מורה להיות איפשהו פה, והטענה שלי היא פה, מתחת למלח של ים המלח, נכון? החרבה של סדום יצרה את ים המלח. חוקרים מחפשים את יריחו בכל מיני מקומות באזור הצפון-מזרחי של ים המלח, או הדרומי, אבל הם לא ימצאו, זה לא שם, זה לא בצד, זה בתוך ים המלח. מה, איך עוד שאתה שם עיר? כי לא, היה המלח. לא? מה? את סדום, סליחה, אמרתי, אמרתי יריחו. סדום. יריחו הייתה אחרי, כן, סדום התכוונתי. אבל הטענה שיריחו פחות או יותר באזור של סדום, אמור להיות נחל, אמור להיות נהר. לפי הטענה שלי, בתוך ים המלח. שנקברה בתוך קילומטרים של מלח, לא קילומטרים, מאות מטרים של מלח. בעומק האדמה. האם יש נהר? הוא לא קיים, כי סדום נחרבה, כלומר גן עדן נחרב, הכל התייבש שם. תחזיר את התורה לעולם, תחזיר את האור לעולם, אז גן עדן נפרח, אבל אז הכל התייבש, אז גם הנהר התייבש. אבל אולי בכל זאת יש משהו. יש איזה משהו, איזה שעריות, משהו, אני בכל זאת רוצה להגיע. לסדום אני לא יכול להגיע, זה מלח. אבל הנהר, אפשר להגיע לנהר, לטבול בנהר שיצא ושקעת גן עדן. השערה מופרכת שלי לגמרי, אל תקשיבו לי עכשיו בכלל. ירושלים יושבת ממש בקצה המדבר, על ספר המדבר, כל הצד הדרומי זה מדבר יהודה, יבש לחלוטין, חוץ מירושלים שהיא בגב הר, ולכן יש פה גשם ומים ושלג, אבל כל האזור הזה פה יבש לחלוטין, זה הכל מדבר. איפה יש פה נהר? אבל יש משהו מאוד מוזר, בתוך האזור כשהוא כולו יבש, יש אזור אחד שיש בו מים, שיש בו נהר, נהר איתן שזורם גם היום, נכון? עובר דרך נופי פרק, כפר אדומים, אלון, עד נצפה רחוב, בעצם עד רחוב שם הוא נבלע. מה זה?
נחל פרת.
נחל פרת. נכון, בדי קלט? נחל פרת, פלא. איך יש נחל איתן, זורם כל השנה באזור הצחיח הזה. יש הרבה נחלים, אבל אף אחד לא זורם. אולי בחורף טיפה. מה? מה זה? יש לזה הסברים, אבל איך זה יכול להיות שיש נחל אחד בכל האזור הזה? אני רוצה לטעון, זה לא בדיוק ירושלים, אתה צפונית ירושלים, בסדר? אני רוצה לטעון שנחל פרת הוא לא אחר מאשר הנער שיוצא מגן עדן להשקות את הגן. עכשיו הוא טיפה, יש פה טיפה מים, זכר לימים שעברו. אבל בעצם, השם הנכון לדעתי שצריך לקרוא לנחל הזה, זה לא נחל פרת, אלא נחל פרת זה סתם המצאה. למה קוראו נחל זה נחל פרת? כי הנחל הזה עובר ליד ענתות, והנתות אתה העיר של ירמיהו, וירמיהו מצווה באחת הנבואות לקחת אזור, חגורה, ולטמון אותו בפרט. מה זה הפרט שאומרו לטמון? לא משנה עכשיו, לא אומרו מה זה הפרט. אמרו, אוקיי, אז ירמיהו גר באזור, בוא נקרא נחל, זה נחל פרט. שום קשר בין פרט הזה לבין נהר הפרט הגדול. סתם קוראו זה נחל פרט. בסדר? אני רוצה לחשוב את השם של הנחל הזה, אם שאלו אותי, מתנו לי, לנחל השיטים. זה נחל שיוצא מירושלים. כן, נחל השיטים, ככה ביחזקאל, והוא משקה את ים המלח. אז אולי לעתיד לבוא, כשנחזיר חזרה את גן עדן, וסדום תהפוך להיות חזרה מיושבת וצומחת, אז גם יקבלו את ההצעה שלי, ויקראו לנחל הזה נחל השיטים, וישקה את ירושלים, מציון תתת הרבה ראשי מירושלים, ובא לציון גואל, בסדר, יסוסו מדבר בציעה ותגל הערבה, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה, מים ישקו את כל האזור, וגן עדן יחזור ויופיע, וכל הדרו ויופיו, וככה נוכל לחיות שם בצורה טובה ושלווה. טוב, עד כאן השערות שלי. אפשר לבחור את השיעור. או שתקבלו שלא. כן.